שלום וברכה, יישר כוח לתורמים של הספרים, על מנת שנוכל ללמוד כראוי, יבורכו מן השמיים. ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים אחרי הפסקה קשה מנסו, אבל שהתגברתם עליה, השתקמתם, אנחנו בספר מורה הנבוכים מאת רבנו הרמב״ם. אנחנו משתמשים לצורך זה במהדורה של הרב קפח, זיכרונו לברכה, ואנחנו בפתיחה, כלומר בעמוד ה'. הפתיחה היא שונה מן ההתחלה. ההתחלה אין לה שם בדיוק. שם בהתחלה של ההתחלה הרמב״ם אמר לנו שאת הספר הוא כתב בשביל תלמידו. תלמידו ביקש ממנו לבאר לו את דברי הנביאים, את הסודות של דברי הנביאים. בפתיחה יש הרחבה. זה לא רק לתלמיד שרוצה להבין את דברי הנביאים, אלא זה בשביל עוד סוג של אדם, שהרמב״ם מכנה אותו בשם הנבוך. נשאלת השאלה, האם הנבוך זה ביטוי של גנאי או של שבח? לפי מה שאנחנו נראה, אנחנו נראה שהנבוך, לפי הרמב״ם, הוא האדם האידיאלי. אבל הווה נלמד, קודם כל יש פה שלושה פסוקים שהרמב״ם מביא בהתחלה. הודיעני דרך זו אלך, כי אליך נשאתי נפשי. מה זה אומר? שהחיפוש של האמת צריך לעבור דרך איזושהי דרך. כלומר, הרמב״ם, כפי שהוא אמר גם לפני כן לתלמידו, איננו חפץ שהאמת יוודע במקרה, אלא בדרכיו. כלומר, אתה אומר דבר מסוים הוא אמת, מניין לך זאת? למשל, אדם לומד משוואה במתמטיקה, הוא משתמש בה. האם הוא מסוגל להסביר מאיפה המשוואה הזאת הגיעה? צריך בשביל זה ידע מקדים, שמסביר מדוע הנוסחה נכונה, ואז אתה יכול להשתמש בה. לעומת זה, יש מי שמשתמש בנוסחה כי היא כבר קיימת. אז הוא בעצם איננו יודע את האמת בשלמותה. לכן אומר כאן הרמב״ם, מביא את הפסוק, הודיעני דרך זו אלך, כי אליך נשאתי נפשי, אליך, אל הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לדעת את השם, לפי ההסבר של הרמב״ם בשמונה פרקים, שתכלית האדם היא לדעת את השם. הפסוק הבא, עליכם אישים אקרא, וקולי אל בני אדם. מי הם האישים? אנשים חשובים. יש רק בעיה אחת, שבספר משנה תורה, בהלכות יסודי התורה, הרמב״ם מסביר שאישים זה לא בני אדם. יפה, זאת הדרגה הנמוכה במלאכים, הממוצעת בין העליונים לבין האדם. נכון. לא, אפשר היה להגיד שזה תקבולת. אישים, בני אדם, לפעמים, כלומר, יש גם פסוקים כאלה בתנך. שאתה אומר את אותו הדבר במילים שונות. אבל לפי הרמב״ם, אישים זה בעצם כינוי למה שהפילוסופים מכנים השכל הפועל, שהוא הגורם המוציא אל הפועל את שכל האדם. לכן הוא אומר, עליכם אישים אקרא וקולי אל בני אדם. אחר כך, פסוק שלישי, מה? מה זה השכל הפועל? אנחנו לא נסביר את זה עד הסוף עכשיו, רק נאמר באופן כללי, שלפי הרמב״ם, השכל הפועל זה סוג של מלאך, שהוא מוציא אל הפועל את שכל האדם. כלומר, פעם לא ידעתי כמה זה שתיים ועוד שתיים. הייתי עם שכל פוטנציאלי. יום אחד אני מתעורר, אני יודע כמה זה שתיים ועוד שתיים. אז מה גרם לשינוי? חייב להיות איזשהו גורם חיצוני לתודעה של האדם, שמוציא את שכלו מן הכוח אל הפועל. הגורם הזה נקרא השכל הפועל. חיצוני לאדם, נכון. והוא גורם כללי בבריאה. אנחנו כעת לא נסביר את זה, כי זה, כדי להסביר את זה בשלמות, צריך בשביל זה שיעור שלם. אבל בינתיים נאמר ככה, הרמב״ם, אם כן, מדבר על זה שאדם, הפסוק הראשון זה אדם רוצה להתקדם, בפסוק השני, מן השמיים מסייעים לו. עליכם אישים אקרא, כן, הוא מצפה שהאישים, כלומר אותו מלאך, ינבא אותו, יוציא אותו אל הפועל. וברגע שאני השגתי משהו מן העליונים, יש לי מה ללמד את בני האדם. בסדר? קולי אל בני האדם. זה האדם אומר אותו. יעוין במקור, משלה ח' ד'. הט אוזניך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי. כלומר, הט אוזניך ושמע דברי חכמים. האדם צריך לשמש תלמידי חכמים או לשמש חכמים בכלל. ולבך תשית. מה זה? אתה תשים לדעתי. מה זה לדעתי? לדעת אותי. כן, כלומר, החוכמה אומרת, לבך תשית, לדעתי, לדעת אותי. לא הדעה שלי, אלא לדעת אותי. זאת, זה פחות או יותר אפשר לומר, סיכום של כל המורה נבוכים בשלושה פסוקים. עכשיו, אז בשביל מה אנחנו לומדים את המורה נבוכים? כדי להבין את הפסוקים האלה. בסדר? טוב. מה השאלה שלך? גם אני לא. מה השאלה? חת אוזניך ושמע דברי חכמים. זה אדם צריך לשמש. הוא לא יכול לבדו להגיע לכל מלוא החוכמה. אם הוא לא שימש חכמים, אז הוא כלום. אמת או לא? אביאל, מדברים איתך. לשמש זה לשמוע. כלומר, חת אוזניך, הרי מה זה שימוש תלמידי חכמים? רש"י אומר, סברה. כלומר, אני לא יודע, כלומר, יש הרבה חומר לימודי, אבל אני לא יודע, איך לומר, את הראש, לא מבין את הראש. אם אני מטה אוזני, אני שומע דברי חכמים, אני מבין את הכיוון. בסדר? זה אחת הסיבות שצריך לשמש תלמידי חכמים, כי הספרים לא מספיקים, כי אי אפשר לכתוב בספר גישה. זה לא עובד. אם אתה לא פגשת אדם שהחוכמה נמצאת אצלו, ספוגה בקרבו, אתה לא מבין איך אתה מגיע לאותה החוכמה. היא ההתחלה של ההבנה. אתה נמצא לידו ועוזר לו, גם זה חלק מהשימוש. כי על ידי שאתה עוזר לו, אתה מתחיל להבין את הראש שלו. בסדר? מה? שימוש זה ללמוד ממנו סברה ישרה. כן. לכן הגמרא אומרת, מי שיש בידו מקרא משנה והלכות והגדות ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. כלומר, מה זה הגדרה של עם הארץ? אדם מלומד. יודע הרבה, אבל הוא לא יודע את הכיוון. כי אם הוא לא שימש תלמידי חכמים, הוא לא יודע באיזה כיוון זה הולך. אגב, לפי זה יש גם הגדרה מעניינת בהלכה, מה זה רבו מובהק. מה זה רב מובהק של אדם? אז במעריק, בתשובות מעריק קולון, הוא כותב שזה מי שלימדו סברה ישרה. כלומר, לא מי שלימד אותו, אלא מי שלימד אותו איך לומדים. כן, כלומר, ללמוד איך ללמוד. זה שימוש תלמידי חכמים. אבל אתה לא יכול לדעת איך להביא את זה בביטוי, אם לא היה מי שידריך אותך. כן, כן. אפשר תקרא לזה פרקטיקה. הרב אשכנזי היה אומר, רב זה מי שהיה לו רב.
מי הרב של הרב?
הרב שלו.
לא, של הרב
שרקי. של הרב שרקי? הוא, משה רבנו. זה מפורש במסכת מנחות, נכון? ששאלו את רבי עקיבא, רבי מניין לך, מה הוא ענה? למשה, נכון? אז שאלת אותי, התשובה היא משה. טוב, ובכן, הרי אתה רוצה לעשות עליי כתבה? זה אני, זה הנושא. יש שימוש תלמידי חכמים ויש שימוש בתלמידי חכמים. טוב, אחרי כל ההקדמה הנפלאה הזאת, אנחנו ניגשים אל הטקסט. מה אמר זה? מה אמר זה? הכוון הספר זה. מטרתו הראשונית, ביאור ענייני שמות שנאמרו בספרי הנבואה. מה זה שמות? מילים. כלומר, הרמב״ם שם במרכז את השפה, את הדיבור. זה מתחיל ככה. אם זה מתחיל ככה, סימן שזה מרכזי. אתה לא יכול להבין שום דבר אם אתה לא יודע מה המילים שאתה משתמש בהם. לכן הוא אומר, ביאור ענייני שמות שנאמרו בספרי הנבואה. זה אגב מתכתב עם העובדה שהנבואה לעומת הפילוסופיה היא דיבור. הפילוסופיה היא לא דיבור, הפילוסופיה היא חוכמה. מה ההבדל בין חוכמה לבין דיבור? הבדל, מה? לא, דיבור זה לא עשייה. יש חוכמה, יש דיבור, יש עשייה. אז אני רוצה להסביר קצת מה ההבדל בין חוכמה לבין דיבור. זה מאוד חשוב. זה, ההבדלה הזאת יותר בולטת בספר הכוזרי, אבל גם ברמב״ם, אנחנו נצטרך להבין את זה. כשיש חוכמה, אין שום חשיבות לממציא החוכמה. כלומר, למשל, חוק הגרביטציה. חוק הגרביטציה תמיד היה קיים לפני שניוטון גילה אותו. נכון? ניוטון גילה את חוק הגרביטציה. אם סטודנט לפיזיקה משתמש בנוסחה של חוק הגרביטציה, ואיננו יודע מי הוא איזק ניוטון, הוא אפילו לא יודע מה שהוא, לא יודע שמישהו גילה את החוק הזה. האם השימוש שלו בנוסחה נפגם מזה? התשובה היא לא. משום שהחוכמה היא אינדיפרנטית, כלומר אדישה ללומד. זה אמת כי זה אמת. ויש לנו אפילו עדויות היסטוריות שתפוחים נפלו מן העץ לפני שניוטון נולד. לא, באמת, יש לנו הוכחות לזה. למשל, ההגדה על וילהלם טל המפורסמת, זה הוכחה שהיו תפוחים. מה? זה בכלל לא משנה. אני רק רוצה לומר שהתפוחים נפלו ואיכן הם נפלו. לא רחוק מן העץ. לפי העיקרון שהתפוח נופל לא רחוק מן העץ. לעומת זה, כשאנחנו מדברים על דיבור, חלק אינטגרלי של הדיבור זה מי שהדיבור מופנה אליו. וזה בכלל לא אותו הדבר, לפי המופנה. למשל, אני אביא משפט פשוט. תעביר לי את המלח. משפט מוכר? תעביר לי את המלח. מה המשמעות של המשפט הזה? זה יכול להיות שאני רוצה את המלח, ואומר, תעביר לי את המלח. אפשרות אחת. יש אפשרות אחרת. אולי זה ביקורת. עוד פעם המרק תפל. אפשרות שלישית. אני רוצה לדעת אם אתה מבין עברית. או אני רוצה לראות באיזה יד אתה משתמש. ימין או שמאל. מה? האם אתה שומע? או זה דרך לפתוח בשיחה אחרי ששלושה ימים רבנו ולא דיברנו. זאת אומרת, התוכן של המשפט הפשוט, תעביר לי את המלח, משתנה לפי השומע. כי הדיבור, באופן מובנה, פונה אל שומע. זה ההבדל בין תורה לבין פילוסופיה. מה? אותו דבר. אני מדבר עם עצמי. אני אומר, לעצמי תעביר לי את המלח. מה המשמעות של האמירה הזאת? זה יכול להיות כל מיני דברים. תלוי לפי ההקשר, צריך לדעת מי האישיות שאליה אני פונה, במקרה הזה עצמי, אבל מי אני? ברור, לעומת זה, המחשבה היא, כפי שאמרנו, אינדיפרנטית, לא אכפת לה. וזה בעצם, הייתי אומר, ההבדל המהותי בין הפילוסופיה לבין הנבואה. זה דבר שכדאי לזכור אותו. אתם זוכרים שגם הרמב״ם, ראשית ההיכרות והערכתו את התלמיד שלו, זה היה דרך השירים שלו. כן, זוכרים את זה. טוב, עכשיו, מכשיר זה לא דיבור. מכשיר זה לא דיבור. לא, לא, זה שום דבר. גם ה-AI, גם האינטליגנציה המלאכותית זה לא דיבור. זה מידע. והמידע נמצא בתוך המחשב. אתה בעצם קורא. מה?
עושה פעולה.
ודאי עושה פעולה. גם החוכמה עושה פעולה. מה קרה? מה? לא שמעתי. השימוש ב-AI מה? לא הבנתי מה הוא רוצה. אם אתה מוכן בבקשה לצרוח ולדבר באופן איטי וחתוך, זה יעזור לי. ודאי, AI זה כלי, זה מכשיר מאוד חשוב ללימוד תורה, אבל זה מכשיר. ה-AI איננו מלמד תורה. הוא מספק מידע, זה משהו אחר לגמרי. כן, מה? כן. מי אמר שהוא מבין? לא אמרתי שנבואה זה דבר שאדם מבין את התפקוד שלו, אבל זאת היא עובדה. כן? כלומר, בנבואה, התמצית של הנבואה זה המילים היפות, וידבר השם אל משה למור. כלומר, מישהו פונה אל מישהו שיומר משהו למישהו אחר. זה זרימה של דיבור.
מי
הדבר
כזה? אני מושפץ.
למה? אם אתה תהיה נביא, אתה לא תאושפז. אם אתה תהיה משוגע, תאושפז. מה הבעיה?
היום כל מה שיגיד סונדרי אושפז.
נכון, זה נכון, זה נכון, כן. פגשתי כמה כאלה, כן, מה אתה אומר? נכון, אבל זה פונה לאדם. כלומר, יש חשיבות גם למקבל. החוכמה עומדת בפני עצמה. הדיבור פונה אל מישהו. יפה, לכן הנבואה היא דיבור. מה? נכון, לכן הנבואה היא דיבור. גם החוכמה באה מבחוץ.
בסדר. עכשיו, יוצא שגם השאלתי קודם,
מה?
השכל המדבר, כמו שאמרתי.
הפועל.
הפועל, זה גם באה מבחוץ.
נכון, נכון.
מה באה
מתוך? מה שמבדיל בין דיבור לחוכמה, זה לא אם זה בא מבחוץ או לא. שניהם זה בא מבחוץ. אבל החוכמה איננה מוגדרת על פי הלומד אותה, לעומת זה הדיבור, חלק מהגדרה, זה השומע. ברור? גם וגם. ברור? זה, יש מהר"ל מפראג בספר תפארת בספר נצח ישראל. הוא מדבר על האגדה המפורסמת שכשהקדוש ברוך הוא נתן את הלוחות למשה, אז שני טפחים של הלוחות היו בידי הקדוש ברוך הוא, שני טפחים היו בידי משה. בדיוק באותו רגע, בני ישראל עשו את העגל למטה, ביקש הקדוש ברוך הוא למשוך בחזרה. וגברו ידיו של משה, שנאמר, ולכל היד החזקה אשר עשה משה. מסביר המהר"ל, מדוע ידיו של משה גוברים על הידיים של הקדוש ברוך הוא. בגלל שהתורה עניינה להינתן. לכן המקבל חזק יותר. בסדר? ודאי, אבל המדבר צריך לדעת עם מי הוא מדבר, נכון? גם וגם, נכון, נכון. מה זה לא עזר? בסדר, אבל בינתיים הוא לקח, בסדר? טוב. נכון, נכון, אכן כן. אני מציע... זה הצעה, אני חושב שהיא בהחלט הגונה, שנמשיך. כן. מאמר זה מטרתו הראשונית ביאור ענייני שמות שנאמרו בספרי הנבואה מאותן השמות. שמות משותפים. כלומר, אם יש מילה אחת שמשמשת לשני דברים. נביא למשל דוגמה, אולי דוגמה של מילה שיש לה שתי משמעויות. כוס. וואו, זה רעיון יפה. מה זה כוס? זה כלי קיבול למשקים. לנוזלים. אבל זה גם שם של ציפור. יש ציפור שנקראת כוס. האם יש קשר בין שניהם? לא. אבל זאת המילה. זה נקרא שם משותף. אז בספרי הנבואה למשל כתוב השם יושב על כיסא. איך אפשר להגיד על השם שהוא יושב ואיך אפשר לומר שהוא על כיסא? אז זה צריך להבין מה פירוש המילה לשבת כשהיא נאמרת כלפי הקדוש ברוך הוא, והפירוש המילה כיסא כשהיא נאמרת על הקדוש ברוך הוא. כן? אי אפשר להשאיר את זה סתם ככה. כן? אז לכן, לכן, במיוחד הצרפתים שאלו מי זה, כיסא, כן? עכשיו, מאותן השמות, שמות משותפים, והבינום השכלים לפי אחד העניינים אשר עליהם נאמר אותו השם המשותף, אז הטיפשים לא הבינו. ומהם מושאלים, והבינו גם אותם לפי העניין הראשון אשר הושאלו ממנו. למשל המילה יד. יד זה היד של האדם. הושאל ליכולת האלוהית יד השם. חושבים שלקדוש ברוך הוא יש יד. ומהם מסופקים. כלומר, הם שייכים לשני התחומים ביחד. פעמים אפשר לחשוב בהם שנאמרו מתוך אי הקפדה, ופעמים אפשר לחשוב בהם שהם משותפים. ואין הכוונה במאמר זה להבין את כולם להמון ולא למתחילים בעיון, ולא ללמד מי שלא עיין אלא בידיעת התורה, כלומר דיניה. כלומר, אל תצפה ממני להסביר לך את כל התנך כולו, וגם אל תצפה מאדם שכל העולם שלו זה ההלכה להבין את הספר. יש אנשים שלומדים תורה שנים רבות, אצלם כל התורה כולה זה דינים. אומר הרמב״ם, לא בשבילם כתבתי את הספר. כי מטרת כל המאמר הזה, וכל שהוא מסוגו, הוא ידיעת התורה באמת. כלומר, באמת, כלומר, אל תחשוב שאני מלמד אותך משהו שהוא לא תורה. אבל זה לא הדינים, אלא מטרת המאמר הזה, להעיר, לאדם דתי, כלומר, דתי הכוונה נאמן לתורה, שכבר נקבע בליבו והושג בדעתו אמיתת תורתנו, והוא שלם בדתו ומידותיו. כלומר, הוא יהודי אורתודוקסי, מאמין, פוקד את בית הכנסת, לומד תורה. בשבילו אני כתבתי את הספר הזה. אבל יש לו עוד משהו. ועיין במדעי הפילוסופים. וידע ענייניהם. זאת אומרת, הוא כן מקבל את החוכמה שקיבלנו מהפילוסופיה הכללית.
הספר הזה לא בשבילנו בעצם.
הספר הזה לא בשבילך, למה?
כי אנחנו לא שונים במידותינו.
איך אתה יודע? קודם כל, אנחנו לא עסוקים כאן בוידויי יום הכיפורים.
לא, לא, לא. הספר הזה מיועד לאנשים ברמה אחרת לגמרי.
זה נכון, זה נכון, אבל אפשר להגיע למדרגה של האנשים שהספר הזה מיועד להם. הרי בני האדם שהרמב״ם כתב בשבילם, כשהם היו ילדים, הם לקחו מוצץ. נכון? זאת אומרת שאל תחשוב שאותם אנשים גדולים נולדו ככה, הם יהיו ככה. בסדר? טוב, ולכן גם אתה. נכון. ועיין במדעי הפילוסופים וידע ענייניהם, ומשכו השכל האנושי, והדריכו להעמידו במעונו, ועמדו בפניו פשטי התורה, כלומר, המילים הפשוטות בתורה, ומה שלא הצליח להבינו, או שהבין אותו, מענייני השמות המשותפים והמושאלים והמסופקים, וישאר במבוכה והיסוס. מהו התוכן של המבוכה? בואו נראה. או שימשך אחר שכלו, ויעזוב מה שידע מאותם השמות, ויחשוב שעזב יסודות התורה. כלומר, אם הוא מבין את מה שהפילוסופים אמרו, והוא מאמין בזה, הוא מקבל את זה, אז הוא חושב שהוא לא נאמן יותר לתורה, כי התורה השתמשה במילים שסותרות את האמיתות הפילוסופיות. זה לא נכון, אומר הרמב״ם, אבל הוא יחשוב שהוא עזב את יסודות התורה. או שיעמוד, כפי מה שהבין מהם, ולא יימשך אחר שכלו. הוא יחשוב באמת, לאלוהים יש באמת כיסא. ונמצא שפנה אחור משכלו, הוא פירש ממנו. ויחשוב עם זאת שהוא הביא על עצמו נזק והפסד בדתו. כלומר, למה הלכתי בכלל ללמוד פילוסופיה? זה שטויות. וישאר עם אותם הדעות הדמיוניות, שזה דעות לא נכונות לפי הרמב״ם. תוך הרגשת צער ומועקה, ולא חדל להיות בכאב לב ומבוכה גדולה. אז זהו, זה האדם שבשבילו הספר. מה?
אבל
יש
מצב שהרמב״ם חושב גם על ספר שמות, שקרא לזה שם,
או שזה לא קשור. לא. הלאה. מה? אם לא למדת לפילוסופיה, אתה לא תבין את הספר. עכשיו, יש פה בעיה. מה זה פילוסופיה? על איזה פילוסופיה מדובר? הרי יש בפילוסופיה שיטות רבות. אז למה הרמב״ם קורא כאן הפילוסופיה? התשובה, מדובר על הפילוסופיה האריסטוטלית של ימי הביניים, כפי שפרשו הערבים. זה הפילוסופיה. או במילים, היום קוראים לזה סקולסטיקה. סקולסטיקה, הפילוסופיה הדתית של ימי הביניים. בסדר? מה?
איך הרמב״ם?
הרמב״ם? כמו כל דבר שלומדים. כדי להבין את מורה נבוכים, כדאי לך לקרוא בסוף כרך א' של הפירוש שלי לכוזרי. יש שם פרק קצר שנקרא תמצית המדע העתיק. ואז שם זה יעזור לך. עכשיו, אני מציע ספר קצת יותר רחב שנקרא רוח חן. רוח חן. ספר שנכתב, לא כל כך ברור על ידי מי, אבל ברור שזה מישהו ממשפחת אבן תיבון. האם זה רבי יהודה אבן תיבון? האם זה רבי יעקב אנטולי, חתנו של רבי שמואל אבן תיבון? יש כל מיני דעות. אבל מישהו ממשפחת אבן תיבון כתב ספר רוח חן, שבו הוא כותב באופן תמציתי את תמצית כל הפילוסופיה של ימי הביניים. יש עליו פירוש של אדם בשם אבן רשף. ששמו שם המשפחה שלו היה פירקוביץ', היה חכם בפולניה, והוא היה קראי. קראי, כן, מה אפשר לעשות? היה קראי, אבל הפירוש שלו על רוח חן נחמד. בסדר? אז אם אתה רוצה, זה תמצית של הפילוסופיה של ימי הביניים. אתה יכול גם לקרוא באנציקלופדיות וכו', כן? מדי פעם אנחנו נדבר על זה, מה זה הפילוסופיה הזאת. זה לא הפילוסופיה של ימינו, זה, יש חכמים שם אל-קינדי, אבן סינה, אבו נאסר אל-פרבי, אבן רושט, אבו חמד אל-גזלי, כל האסכולה הזאת של חכמים מוסלמים, שעסקו בתרגום של השיטה של אריסטו, למושגים של הדתות המונותאיסטיות בימי הביניים. בסדר? זה מה שנקרא הפילוסופיה.
הרב, אז זה רק כאילו, פילוסופיה אידיאליסטית?
לא, זה לא פילוסופיה אידיאליסטית בכלל. לא, היא לא מטריאליסטית ולא מטריאליסטית, היא נומינליסטית.
נומינליסטית?
כן.
מה ההבדל
בין... אז בכלל אותו דבר. אז עיין נא בוויקיפדיה, היום כבר לא מסתכלים במילון, ערך נומינליזם, בסדר? ודעת לנפשך ינעם. כן.
נומי זה שם.
נכון. היום הפילוסופיה איננה מעניינת אף אחד. במחלקות לפילוסופיה באוניברסיטאות יש מעט מאוד תלמידים, ואדם שרוצה לעשות מזה פרנסה, לא ילך לו. כן? כשאני פוגש סטודנטים לפילוסופיה, אני אומר, אבל במה תעבוד? כן, זה נכון. אבל למרות זאת, צריך להבין דבר אחד. כל הדעות שיש בעולם, כל הדעות, נובעות מאידיאולוגיה סמויה, שמספר אנשים הגו אותה, ורוב הציבור לא מודע לזה. כן, למשל, היום הרבה מאוד מושגים שנחשבים למובנים מאליהם, בעצם הושתלו לתוך הנפש של האדם, על ידי קבוצות של כמה הוגים. ולכן תמיד כדאי כן ללמוד את הדברים, כדי לדעת באיזה עולם אתה חי, ואם אתה מחויב לנורמות של הפוליטיקלי קורקט או לא. בסדר? השאלה אם זה בסדר שזה לא מטריד. התשובה היא שזה לא בסדר שזה לא מטריד. כן, אני אסביר לך מדוע. כי אתה בן אדם, והקדוש ברוך הוא נתן לך שכל, והשכל צריך לשמש בשביל לדעת את השם. אם אתה משתמש בשכל רק בשביל דברים פרקטיים, או אפילו בשביל המוסר והצדק, אתה עשית שימוש בפצצה גרעינית בשביל לפתח מקלדת. חבל. בסדר? זה אחד הדברים החשובים שהיום אנשים מפחדים או לא רוצים לחשוב. מעשה שקרה במכון מאיר לפני 30 שנה, נדמה לי. מישהו הגיע אליי, בחור חילוני. אמרו לו, דבר עם הרב שרקי. טוב. מה הוא אמר לי? נכון שמפני שאתה אדם דתי, לא יודע מאיפה הוא ידע, מפני שאתה אדם דתי, יש שאלות שלא תשאל. אמרתי לו, אני מצטער להרזב אותך, השאלות שאתה שואל גם אני שואל. זה נורא הפריע לו. כי הוא היה זקוק לכך שיהיה חסום. כי אם אני לא חסום, אני מאיים עליו. אבל, אבל האמת היא שכל אדם באשר הוא אדם, שואל שאלות. מי לא שואל שאלות? בסדר? אלא אנשים משקרים לעצמם שאין להם שאלות. לא הבנתי, מה? כן, אם זה מטריד אותו עכשיו. מה שהרמב״ם אומר לך, שכדי ללמוד את הדברים האלה, יש הדרגה. אתה לא יכול לקפוץ מדרגה. יש דברים שצריך ללמוד קודם, אחר כך. מאוחר יותר. טוב, וכלל מאמר זה, עניין אחר. וחלל מאמר זה עניין אחר, והוא. ביאור משלים סתומים מאוד שנאמרו בספרי הנביאים, ולא נתפרש שהם משל. כלומר, עד עכשיו הרמב״ם אומר, אני אסביר לך מילים קשות. חוץ מזה יש גם משלים. למה התכוון הכתוב כשהוא אמר את המשל הזה? אלא יראה לשחל ולפתי שהם כפשוטם, ואין להם עניין נסתר, וכאשר יתבונן בהם מחכם באמת, ויבינם כפשטם, תהיה לו בכך מבוכה גדולה. וכאשר נבאר לו אותו המשל, או נעירהו, אגב, אם יש מישהו שלא רוצה ללמוד את הדברים האלה, בבקשה, תפדל, אפשר להקטין את מספר התלמידים, חבל על כל הספרים שקנית, אבל בסדר. וכאשר התבונן בהם החכם באמת, אגב, רבי חיים ויטל, שהוא שייך לאסכולה אחרת לגמרי, תלמיד של האריזל, מחכמי הקבלה, כותב בהקדמתו לספר עץ חיים, לא כתבתי ספרי זה, אלא בשביל מי שנתפלסף תחילה. כלומר, אם לא עסקת בפילוסופיה, אתה לא תבין את הדברים האלה נכון. וכאשר יתבונן בהם החכם באמת, והבינם כפשטם, תהיה לו בכך מוכה גדולה, וכאשר נבהר לו אותו המשל, או נראה שהוא משל, ימצא הדרך הנכון וינצל מאותה המבוכה, ולפיכך קראתי מאמר זה מורה הנבוכים. ואני אומר שמאמר זה מיישב כל הספקות, למי שמבינו. אבל אני אומר שהוא מיישב רוב הספקות והחמורות שבהן. עכשיו זה מעניין, למה לא ביירת את הכל? למה לא ביירת את כל הספקות? או בגלל שאי אפשר, או בגלל שזה לא מתאים לסגנון שאותו הרמב״ם כאן רוצה לפתח. כלומר, הרמב״ם בהחלט מודע לזה שיש תחומי חוכמה נוספים שאינם מתבארים דרך הפילוסופיה האריסטוטלית. איך אני יודע? בספר מילות ההיגיון, שהרמב״ם כתב ביותו בן 16, שהוא תמצית הלוגיקה האריסטוטלית, הרמב״ם כותב איזה משפט קצר, שמה הוא אומר, ולנו דרכים נוספות, ולא הבאתי אותם כאן. כלומר, הוא כותב במילת ההיגיון, לנו, מי זה לנו? ליהודים. יש לנו עוד דרכים נוספים של היגיון, ולא הבאתי אותם. זאת אומרת שהרמב״ם בהחלט מודע לזה שיש ידיעות שבאות לאדם לא דרך החשיבה הפילוסופית. בסדר? טוב, הלאה. טוב, המהר"ל אין מה לדבר, המהר"ל הוא מהמקובלים. זה פשוט שהוא יגיד דבר כזה. כן, כן, ברור, כן, אבל זה, אצל המהר"ל אני לא מתפלא. החידוש שהרמב״ם אומר את זה. ואיני אומר שמאמר זה מיישב כל הספקות למי שמבינו, אבל אני אומר שהוא מיישב רוב הספקות והחמורות שבהם. ואל ידרוש ממני הנבון, ואל יתלה תקוותיו שבכל מקום שאזכיר עניין מסוים, שאני אשלימנו, או אם התחלתי לבאר עניין משל מן המשלים, שאני אסיים את כל מה שנאמר באותו המשל, כי דבר זה אי אפשר לשום משכיל לעשותו בלשונו למי שהוא מדבר עמו, כל שכן לקובעו בספר. כדי שלא יהיה מטרה לכל שחל שחושבים עליו שהוא חכם, שיירה חיצי שכלותו כלפיו. שימו לב לעוקצנות של הרמב״ם. הוא אומר, הרמב״ם, יש אנשים שאם אני אכתוב להם במפורש את כל כוונתי, הם יתחילו לראות עליי. אז אני לא אומר את הכל. אני נותן לך להבין לבד. תשלים. מה? פיקוח נפש. כן. זאת אומרת שהרמב״ם מבין, אבל אני חושב שיש פה משהו נוסף. הוא רוצה לומר, יש דברים שכדי שאתה תבין אותם, אתה צריך להבין אותם בעצמך. אי אפשר להכיל אותך בכפית. וכבר ביארנו בחיבורנו בהלכה כללים מסוג זה, והעירונו על עניינים רבים. מה זה ביארנו בחיבורנו בהלכה? היד החזקה, משנה תורה. משנה תורה וגם ספר המצוות. אז שם הרמב"ם אומר, במשנה תורה, אני נתתי לך באופן תמציתי עקרונות יסוד. מה הם אותם עקרונות יסוד? זה בהלכות יסודי התורה בעיקר. שם באופן תמציתי, מי ששאל איפה לומדים פילוסופיה, אפשר גם לקרוא את ארבעת הפרקים הראשונים של הלכות יסודי התורה, יש שם גם כן תמצית מסוימת. אז אומר, והזכרנו בהם כי מעשה בראשית, מה שכתוב בחז"ל שאין דורשים במעשה בראשית ברבים, הם מדעי הטבע, ומעשה מרכבה הם מדעי האלוהות. כן, חז"ל אמרו אין דורשים במעשה בראשית, אין לא דורשים במעשה מרכבה. מה זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה? מדעי הטבע ומדעי האלוהות. לא. כמו שדיברו אז. כלומר, מדעי הטבע בימי הרמב״ם, הכוונה להתבוננות במבנה הכללי של הקוסמוס, וגם בנפש האדם, ובגלגלים. פחות או יותר. זה מדעי הטבע. יש גם התעסקות ביסודות, אש, מים, רוח ואפר וכו'. אסטרולוגיה? הוא לא האמין בזה. אסטרונומיה, כן, ודאי. מה זה מעשה מרכבה? מדעי האלוהות.
ומה זה
מדעי האלוהות? הוא לא שאל, אז אני אענה לך. מדעי האלוהות זה ההתעסקות במלאכים, בהשגחה, במציאות האל, ואי גשמיותו וכו'. לחזור על זה? מדעי האלוהות זה ההתעסקות במלאכים, באלוהות, בהשגחה, בראיות למציאות האל, אי גשמיותו, בריאת העולם וכדומה.
פיזיקה
ומטאפיזיקה? אז ביוונית קוראים לזה פיזיקה ומטאפיזיקה. מה זה פיזיקה? זה כלל הספרים של אריסטו העוסקים במבנה הקוסמוס. מטאפיזיקה זה כלל הספרים של אריסטו שעוסקים במדעי האלוהות.
ללמוד אריסטו זה ללמוד מסבירות
במרכבה. כן. זה מה שאומר הרמב״ם. וביארנו אומרם, וביארנו אומרם ולא במרכבה. אז עכשיו זה, אם צריך ללמוד אריסטו. אם אתה רוצה להבין את דברי הרמב״ם בשלמותם, כן, צריך ללמוד את אריסטו. אבל הרמב״ם עשה לנו טובה במורה נבוכים, יש כמה מקומות שהוא מביא כמה רעיונות של אריסטו, כדברים שהם מסקנה מוכחת. עכשיו, הרמב״ם לא אומר לך מאיפה ההוכחות, הוא אומר, אם אתה רוצה, תקרא שם. אבל לצורך העניין שלנו זה מספיק. עכשיו, השאלה האם המדע האריסטוטלי הוא נכון או לא, היום אנחנו יודעים שזה הכל קשקוש גמור, ואפשר לזרוק את זה לגניזה. כן. טוב, אז זה כבר קושיה, איך הרמב״ם מבין את המעשה, מעשה בראשית ומעשה מרכבה. הר"ן למשל, רבנו ניסים מגרונה, לא אוהב בכלל את המשפט הזה של הרמב״ם. אנחנו נראה בהמשך שהרמב״ם אכן צודק במידת מה, אבל בינתיים אני קורא בתוך הטקסט בלבד. כן.
הרב הנושאים האלה יצמא
גמרא. ומבארנו אומרם ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו, מוסרים לו ראשי הפרקים. ולכן אל תבקש ממני כאן אלא ראשי הפרקים. ואפילו אותם ראשי הפרקים אינם במאמר זה לפי סדר ולא ברציפות, אלא מפוזרים ומעורבים בעניינים אחרים. מה שאני חושב לבאר, כי מטרתי שיהיו מושגי האמת נוצצים מתוכן ושוב נעלמים, כדי שלא יהיה נגד המטרה האלוהית, אשר לא ייתכן לעשות נגדו, שעשה את מושגי האמת השייכים להשגיעתו, נסתרים מהמון בני אדם, אמר, סוד השם לרעיו. טוב, זה דברים מעניינים מאוד, נצטרך לבאר אותם בהרחבה יותר בפעם הבאה.